לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, כ"א באייר תשע"ח, הוא יומן לפי שעה היום. לקראת סוף השבוע שעבר דווח על מסקנותיה של ועדת זנדברג שהוקמה על ידי הממשלה ופורסת על פני כ-200 עמודים כלים משפטיים שאיתם ניתן יהיה למנוע הרס של בתים, שכונות ויישובים ברחבי יהודה ושומרון. אחד מחברי הוועדה, דוקטור חגי ויניצקי, מומחה לדיני יהודה ושומרון, יהיה איתנו כאן כדי להסביר את עיקרי המסקנות ולהשיב לשאלה מה לא היה קודם שהשתנה במסקנות הוועדה. נדבר גם על פסקת ההתגברות, תהיה איתנו הפרופסור יובל אלבשן לשיחה על הנושא הזה. פרופסור אלבשן מרוצה מעצם השיח התקיף וההתקוטטות בין הרשויות השונות, הוא יסביר לנו למה, וגם יבטל את הטענות מימין ומשמאל בסוגיה הזו. נספר לכם על אירוע לא נעים שהתרחש בשבת האחרונה בצפת. דגלי ישראל שהיו תלויים על כלי רכב של כמה מתושבי צפת הושחתו בידי אלמונים במהלך השבת האחרונה. הרב בניהו ברונר, נשיא ישיבת ההסדר בצפת, רב הקהילה הדתית לאומית בעיר, שגם הדגלים שעל רכבו הושחתו באירוע הזה, התארך כאן ביומננו כדי לספר גם על האירוע וגם על החיים המגזרים בעיר המיוחדת הזו. רחפני חבלה ועפיפוני חבלה משוגרים מרצועת עזה מהווים את כאב הראש החדש של מערכת הביטחון שלנו. על ההתמודדות האפשרית עם הרחפנים נדבר עם יוסי גופר מקבוצת אורד שמשווקת טכנולוגיות ישראליות נגד רחפנים. ננסה להבין למה עדיין לא משתמשים בטכנולוגיות הללו. מחלת הכלבת ממשיכה להתפשט. מתחילת שנת 2008 דווח על 45 מקרים של כלבת. תנים, כלבים, חיות בר, בקר וצון, כל אלה מעורבים בחגיגה המסוכנת הזו. המקרים התגלו בעמק ישראל, בעמק המעיינות, גליל עליון, רמת הגולן וגם בתוך יישובים כפריים, אפילו בחצרות בתים. הדוקטור אבי צרפתי, יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינריים ברשות הרשויות המקומיות, יהיה איתנו כדי לדבר על התופעה המדהיגה והסיכויים לפגוש אותה במרכזי הערים, וכמובן מה כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות כדי לבלום את התופעה. וביום שלישי, במעמד שר החוץ של טנזניה ושרת המשפטים איילת שקד, תחנך ברמת גן שגרירות טנזניה בישראל. אנחנו נדבר עם קונסול הכבוד של טנזניה בישראל, נשמע ממנו על העליות והמורדות ביחסי שתי המדינות וגם על הערצה של העם הטנזאי כלפי ישראל. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. סערת פסקת ההתגברות ממשיכה להעסיק אותנו בשבועות האחרונים, גם היום וככל הנראה גם בימים הקרובים. אנחנו רוצים לשוחח על הפסקה הזו, ואיתה נמצא על קו הטלפון הפרופסור יובל אלבשן. שלום לך.
שלום וברכה.
דיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, אתה שומע את השיח, את הסערה, את ההתקוטטויות, ומה אתה אומר לעצמך?
אני מרוצה מאוד שהרשויות דוחפות אצבע אחת לעין של השנייה, כי המשמעות היא שהן יצרות את הכוח. המשמעות של הצרת הכוח זה שאנחנו האזרחים הקטנים מוגנים יותר. זה הרעיון האמיתי של הפרדת רשויות. ולכן אני לא מקבל את הטענות בעיניי הבורות של אין משילות כי בית המשפט העליון קובע, כי הפוך. בדיוק מה שצריך לעשות בית המשפט העליון זה להתערב במעשי הרשויות האחרות, אבל באותה מידה אני לא מקבל את המושג הזה חוק עוקף בגד, כי מותר לחוק לעקוף בגד, בדיוק מאותה סיבה, כי אני לא רוצה שהממשלה תצבור יותר מדי כוח, אני לא רוצה שהכנסת תצבור, ואני גם לא רוצה שבית המשפט העליון יצבור. ולכן בהקשרים האלה קודם כל צריכים לומר שהכל, עצם הסערה היא טובה, עצם המאבק הוא טוב. לגופה של הצעת חוק, אז אני עם כל הכבוד לקריאות שמעולם לא היה, וזה סוף הדמוקרטיה, וזה סוף זה, זה לא סוף. וזה לא דמוקרטיה, אלא זו דווקא מהות הדמוקרטיה. ועכשיו כל השאלה, ולכן זה בסדר גמור שבית המשפט העליון יפסול חוקים, בניגוד למה שאומר מוטי יוגב, ואומרים חבריו שלצערי הרב, אני אגיד בעדינות, לא מבינים משפט יותר מדי, כי כן מותר ואפילו חובה על בית המשפט לפסול חוקים שנראים לו לא חוקתיים, אבל באותה מידה מותר לכנסת לחוקק שוב חוקים ולהתגבר על הפסיקות, כי גם כאן אנחנו לא רוצים לתת עודף כוח לבית המשפט. ולכן השאלה היא לא אם זה בסדר או לא בסדר, אלא עכשיו השאלה היא שאלה של איזונים ובלמים, כמה יוכלו וכמה לא יוכלו. ופה אני חושב שהצעת החוק שאומרת על 61 היא קלה מדי, כי קואליציה היא תמיד תהיה 61, ואנחנו כן רוצים שזה יהיה יותר קשה. אני אשמח לכיוון ה-70, אבל אני מבין שהמספר יהיה יותר באמצע, אבל אני חושב שצריכים 70, לכיוון ה-70 ח"כים, כדי שלא בכזאת קלות כל קואליציה מקרית תבטל לנו פסיקות, אבל באותה מידה, גם אני לא רוצה שכל שלושה שופטים יוכלו לבטל חוק. ולכן בעיניי ההצעה צריכה לכלול שני מרכיבים. ביטול חוקים אך ורק בהרכב מיוחד של בית המשפט העליון, וברוב מיוחד בתוך אותו הרכב, למשל, 7 שופטים, שלפחות 4 או 5 יהיו בעד ביטול החוק. בעיניי למשל רוב של 5 מתוך 7 לא כל כך קל להשיג, ולכן ככה יבוטלו חוקים. ואותו דבר בכנסת, רוב של 70, כי גם הוא רוב שקשה יותר להשגה.
ואם אנחנו מורידים את ה-70 ל-65, 64, מה שככל הנראה, כמו שאמרת, מסתמן, אז גם בנושא של השופטים אנחנו נתגמש.
בדיוק, בדיוק. זה סכר מחר כזה. אני בשבילנו האזרחים, אשמח שזה יהיה לכיוון ה-70 פה, ולכיוון ה-7 שופטים שם. אבל זה כבר עניין של כוח פוליטי וכולי, וגם פה. צריכים להבין ש-61 זה באמת בלתי אפשרי, כי זה חייב להיות מעל לקואליציה, כי זה חייב להישמר למקרים מאוד דחופים, ואותו דבר בית המשפט העליון, אם הוא פוסל חוקים, זה חייב להיות יותר מהרכב רגיל שזה 3, ובעיניי גם יותר מ5, וצריך להיות לפחות 7, אפשר גם לקבוע 9. זה בסדר, זאת אומרת, בהקשר הזה זה מה שהייתי רוצה שיקרה. עכשיו שוב, הצעקות, אני מה שמפריע לי, זה הצעקות של חבריי המשפטנים, כאילו זה מעשה שלא יעשה. כאילו בשום מקום בעולם זה לא קיים. קודם כל זה קיים בעולם, והמסע המתן הזה הוא מסע מתן טוב. גם בהרבה מקומות בעולם אין לנו בית משפט חוקתי שלא נבחר ככזה, אלא רק בית משפט עליון שנבחר, אתה יודע, על ועדת מינויים שופטים. אז גם אם אני כבר משווה בין העולם, אני צריך להשוות בין העולם בכל הפרמטרים. ולכן הוא ויכוח טוב, אני שמח בו, אני מקווה שהפוליטיקאים יגלו פה בגרות, כי להם יש את הכוח. ולא ייקחו יותר ממה שהם יכולים, כי זה כן סכנה. זאת אומרת, אני מטפה שהפוליטיקאים בעצמם, אני לא מדבר עכשיו על עמדות המפתח, ילכו לכיוון ה-70 ח"כים, ואני מקווה שגם בית המשפט העליון במובן הזה ילמד להיזהר, והזהירות היא דרך המספר שופטים שיכריעו אם חוק הוא לא חוקתי או חוק הוא כן חוקתי.
מה אתה אומר לחשש שאם יאפשרו באמת, המנגנון יאפשר אפשרות לפסול פסילת חוקים? או להתגבר, כל אחד ינסח את זאת אחרת, אבל אז יגרום לבית המשפט לומר, אוקיי, אז ממילא הכדור יעבור לידיה של הכנסת, בוא נפסול ביתר קלות, האצבע תהיה יותר קלה עליי.
אגב, הם צודקים, כי בעולם, אם תסתכל למשל במדינת ויקטוריה, אתה רואה שזה מה שקרה. זאת אומרת, זו מדינה ששם יש מנגנון כזה. תראה, ברגע שהכנסת שלנו, עם כל הכבוד, הרי בורחת מאחריות, אין הרבה מקומות בעולם שחברי הכנסת עותרים לבגד כמו שקורה פה כל הזמן. אז בהקשר הזה נוח להם שמישהו מחליט, כי אז הם יכולים להתגולל על חצי, 80% ממסע הדלגיטימציה של בית המשפט העליון נעשה על ידי חברי כנסת שטוענים שלא יכולים למשול, אבל שמחים מאוד שהם לא צריכים לקבל הכרעות. בהקשר הזה זה נכון שאם הכדור מתגלגל בחזרה, בית המשפט יהיה ידו תהיה הרבה פחות בתונה על ההדק. אני אבל רוצה שבשני המקרים, גם אם הוא יהיה מתון וגם אם הוא לא יהיה מתון, יהיה לו קשה לשחוט את ההדק. ולכן אני רוצה ששם יהיה לפחות 7, אם לא 9 שופטים, ופה שיהיה לפחות 70. והמנגנון הזה ייתן את האיזון שכל כך דרוש בין כוחה של רשות אחת לבין כוחה של הרשות השנייה. עכשיו שוב, השאלה מי יהיו השופטים וכמה יהיו השופטים, ומהלכים אלינו אימים משני הצדדים, תקופה ארוכה יכול לנו אימים שבית המשפט העליון זה דיקטטורה והשופטים מושלים, שזה היה קשקוש, ועכשיו הולכים עם אותו קשקוש דומה לצד השני נגד היכולת לבטל חוקים. זה וזה, זה דברים לא רציניים בעיניי, ומה שכן רציני זה הרעיון האדיר של איזונים ובלמים, שכל רשות היא לא הפוספת האחרונה, ותמיד יש לנו אזרחים לאן ללכת, כי זה מה שמקנה לנו את המתנה הכי גדולה שקיבלנו בעידן המודרני, את החירות.
ובכל זאת, אבל גם אם אתה רוצה להגיע לאיזונים ובלמים, ואתה אומר, אנחנו צריכים את המאזן הזה של כוחות, גם בית המשפט וגם בחקיקה, בכל זאת, מישהו צריך לתת את המילה האחרונה.
אז לכן, תראה, לא יודע, אתה יודע, מה שיפה בדמוקרטיות זה הרבה פעמים אין לך מילה האחרונה, אלא משתנה. המילה האחרונה היא של חוקי היסוד והחוקה. את החוקה מכוננת הכנסת, זאת המילה האחרונה. בית המשפט הוא פרשן, זאת המילה הלפני האחרונה. אבל בין ואחרי זה מגיע הכנסת כמחוקקת. זאת אומרת, זה מארג באמת שהוא מארג של אחד בשני. אין פה, המושל בסוף זאת הממשלה, אין פה שאלה. אבל גם לממשלה אסור לעשות כל מה שהיא רוצה. וגם לרוב אסור לעשות כל מה שהוא רוצה. וההבנה שכאילו דמוקרטיה זה רק שלטון רוב, היא הבנה שאנחנו, עם היהודי, לחמנו אחרי מלחמת העולם השנייה כדי לשרש אותה. ואנחנו אלה שהבאנו לעולם, לא נמלא אומר, ב-45 וב-48, את התפיסה שאומרת דמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, זה גם הגנה על המיעוט. כי אנחנו הרגשנו בגרמניה איך דרך הדמוקרטיה לכאורה ושלטון הרוב רמסו אותנו, בהתחלה רמסו את הכבוד, אחר כך גם בזזות הרכוש, ובסוף גם טבחו בסבים ובסבות שלנו, בסבים ובסבתות שלנו, כמו שצערנו אנחנו יודעים.
כן, אבל הקישור הזה הוא גם כן זכה לביקורות, הקישור הזה למה שהיה במלחמת העולם, כי מלחמת העולם הרגו יהודים כי הם יהודים, לא כל כך בגלל אופי השלטון, שעלה באופן דמוקרטי, לא? והייתה שם אפשרות דרך אגב לפסול חוקים.
הוא עלה באופן דמוקרטי, השופטים בגרמניה לא היה להם שום סמכויות כלפי השלטון, להפך, הם רק היו פרשני החוק, היה אסור להם לעשות שום חקיקה שיפוטית, והיום אנחנו, מה זה היום? למעלה מ-20 שנה מדברים על זה, שהכוח של הנאצים, שמספרם היה מאוד נמוך, התבסס על המשפט, ומפה האחריות של המשפטנים, זו הסיבה שאני מחנך את הסטודנטים שלנו לאחריות חברתית, גם כשזה לא פופולרי, גם כשזה לעמוד מול ההמון, כדי שלא יחזרו דברים שאני בא ממשפחה כזאת שקרו גם למשפחה שלי. אבל אתה צודק בדבר אחד, שיש בזה איזה אלמנט דמגוגי, כי זה לוקח את זה לקצה. אז בגלל זה אני אומר זה לשני הצדדים. אין פה המילים סוף הדמוקרטיה וסוף שלטון החוק וסוף אותו דבר, סוף המשילות ומי שם את הסרחיות. כל מי שמדבר בצורה בינארית של שחור ולבן, שזה נכון ונכון וזה צודק, אלה רשעים מוחלטים ואלה צדיקים גמורים, כל אחד לכיוון השני עושה פה חטא ומחתית את הציבור. אלה ואלה עושים את התפקיד שלהם, ועכשיו השאלה היא מה יהיה האיזון ביניהם, ובכל מקרה סוף הדמוקרטיה זה לא יהיה. הדמוקרטיה בישראל היא הרבה יותר יציבה, אנחנו רחוקים, יש לנו מעט מאפיינים פשיסטיים אבל הם בשוליים, ואנחנו רחוקים מאוד מתרחישי האימים של שני הצדדים, של בגץ השולט ושל בגץ המחובה. זה לא יקרה וזה לא יקרה.
צפירת הרגעה מכיוונך, פרופסור יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים, קריאה אקדמית אונו. תודה רבה לך על הדברים.
אני מודה לך, שלום שלום.
יום טוב. לקראת סוף השבוע שעבר דווח על מסקנותיה, עיקרי מסקנותיה של ועדת זנדברג, הוועדה שהוקמה על ידי הממשלה ופורסת על פני כ-200 עמודים, כלים משפטיים שונים שאיתם ניתן למנוע הרס של בתים, שכונות ויישובים ברחבי יהודה ושומרון. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד מחברי הוועדה, הדוקטור חגי ויניצקי, שלום לך.
שלום רב.
אז ספרנו על עיקרי הדברים, מה לא ידענו קודם עד שבאתם וסידרתם את הדברים בצורה ראויה ואפשר עכשיו להתחיל לעבוד.
אז כך, למעשה המקרים שעסקנו בהם אפשר לחלק אותם לשלושה סוגי מקרים. המקרה אולי אפילו הנפוץ ביותר, זה מקרים שבהם בתים נבנו ביישובים עם חוזים עם הממונה לרכוש הממשלתי, זאת אומרת עם המדינה, ועם תוכנית בניין עיר בתוקף, והכל היה בסדר, עד שצוות בשם צוות קו כחול למעשה גרה אותם משטח שנקרא שטח המדינה. ואני אסביר מאיפה הדבר הזה נובע. שני שליש מהמקרקעין ביהודה ושומרון הם לא רשומים במרשם המקרקעין. ולמרות זאת מדינת ישראל רצה להקים יישובים, והיא רצה להקים אותם כמובן על אדמות מדינה. המקרקעין למעשה מתחלקים או לאדמות מדינה או לאדמות פרטיות. אדמה פרטית יכולה להיווצר אם מישהו איבד את הקרקע והחזיק בה יותר מ-10 שנים. לכן, לפני כ-30 שנה, מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, עורך הדין פליה אלבק, היא יצאה לשטח עם, ובדקה שם את המקרקעין של גבעה מסוימת, לראות שלא היו שם עיבודים ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, והזמינה גם את המוכתרים של הכפרים מסביב, לראות אם יש להם איזו התנגדות כזאת או אחרת. לאחר שהיא בדקה והיא הייתה מאוד הקפידה על הכללים כמו שצריך, היא סימנה על מפה של 1-25,000, 1-50,000, בטוש את שטח שהוא מה שנקרא שטח המדינה, שעליו אחרי זה הכריזו עליו כשטח המדינה, ועליו הוקם היישוב. דאקה שטוש...
זה אנחנו מדברים על איזה יישוב?
זה הרבה מאוד יישובים, עשרות יישובים.
והיא עברה יישוב יישוב?
יישוב יישוב, כן. יישוב יישוב, וכך היא עשתה, למעשה רוב היישובים ככה הוקמו ביהודה ושומרון, ומה שקרה לאחר מכן, זה שרצו להקים איזושהי שכונה, ולפני כן, מדבר כרגע בערך בשנת 95, רצו להקים איזו שכונה, ואמרו, פתאום עם אמצעים של GPS, אתה מגלה שהקו טוש על, אתה יודע, הקו טוש על מפה של 1-50,000, יכול להיות 50 מטר בשטח, 100 מטר, אמרו, בוא נדייק את הקו, לפני שהם מקימים שכונה, שיש בזה גם סוג של היגיון מסוים, אבל מפה התחיל תהליך שלא ביקרו אותו בצורה נכונה, ומה שקרה, אותו צוות התחיל לבדוק את כל היישובים, וגם שכונות שנבנו כבר, בלי שום צורך, בלי ששום פלסטיני עורר איזושהי טענה או איזושהי בעיה, ופתאום התחילו לגרוע שורות שלמות של קצה היישוב, מהקו הכחול, ממה שנקרא אדמות המדינה. וזה אומר שכרגע אותם בתים, הם לא יכולים למכור אותם, הם לא יכולים לקבל הלוואה מובטחת במשכנתה, וזה יוצר להם בעיה מאוד, כמובן משפיע גם עליך הבתים בצורה מאוד קשה. ואנחנו, מה שעשינו, אני כתבתי במסגרת הוועדה חוות דעת על סעיף שנקרא תקנת השוק, סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי, שהוא ממש נועד לפתור את הבעיה הזאת, הוא היה הרבה שנים כמעט עוד מתה. והסעיף הזה אומר, שאם אדם עשה עסקה עם הממונה על הרכוש הממשלתי, שזה למעשה המדינה פה בעניין הזה, בתום לב, ומסתבר לאחר מכן שזה לא היה רכוש ממשלתי, אז הקרקע שלו והבניין שהוא בנה עליה הם מוגנים לחלוטין. כאילו שזה היה רכוש ממשלתי. ואני כתבתי חוות דעת מאוד מרחיבה בנושא הזה, והיועץ המשפטי לממשלה ממש אימץ את רוב המסקנות שם, ולמעשה זה כלי מרכזי שאפשר דרכו להכשיר חלק גדול מהבתים, אנחנו מדברים פה אלפי בתים, להכשיר אותם בצורה מלאה. אז זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה של בעיה, זה שבגלל צריך להבין
הפלסטינאים... רגע, הסעיף הזה שאתה מדבר עליו בעצם מתייחס...
הוא סעיף הדין הקיים.
ובעצם הוא מהווה את רוב הבתים שהיו בעייתיים?
חלק, כן, חלק גדול אפשר לומר הרוב אפילו, ובעיה נוספת שקיימת זה שהפלסטינאים בדרך כלל איבדו בעמקים איפה שהיה מים בוודיות, והגבעות הם נשארו מה שנקרא אדמות מדינה. אלא מה הבעיה? שאתה מקים יישוב על גבעה, אתה צריך לעבור בוודי בדרך כדי להגיע ליישוב, ואי אפשר היה להכשיר את הדרך כי היא עוברת בקרקע שמעובדת, כן, שנחשבת קרקע פרטית. ולכן במקרים כאלה, למרות שכל היישוב היה קרקע מדינה ולא הייתה בעיה להכשיר אותו, בגלל שאי אפשר להכשיר את הדרך, אז לא הכשירו את כל היישוב. ולכן הייתה בעיה שאנחנו התמודדנו איתה, ודרך אגב, בפסק דין בעניין המונה שניתן בשנה האחרונה, השופט ג'וברן קבע שאפשר להפקיע את המקרקעין האלה לצורך יישובים ישראלים בלבד. זה היה חידוש, פעם היה צריך להוכיח שזה גם לפלסטינאים משרת אותם וגם ישראלים. המספיק שזה משרת הישראלים, אפשר להפקיע את הקרקע הזאת, את הדרך, כבאז אפשר להכשיר את כל היישוב. אז זה באמת, גם פה היועץ המשפטי לממשלה כמובן אימץ את זה כדרך פעולה, וזה פותר חלק שני של בעיה מאוד משמעותית. ישנו חלק שלישי, שהוא החלק המועט של המקרים, אבל עדיין מדובר שם במאות יחידות. בערך בשלושה יישובים, שמדובר ביישובים שהתרחבו, בלי לשים לב, לקרקעות שהן רשומות כקרקעות פרטיות, ושם כמובן זה יותר מורכב. אז אנחנו קודם כל עמדנו על הרעיון הזה שיש דבר שנראה שיהוי. זאת אומרת, אם אתה 30-40 שנה בעל הקרקע לא אומר שום דבר, אז אי אפשר עכשיו לבוא ולהרוס את הבתים. כי יש פה עניין של שיהוי, זה כלי משפטי מאוד ידוע. דבר שני, כמובן הראינו איך אפשר להסדיר את הפעילות המוניציפלית לגבי אותן שכונות. אבל אם רוצים באמת להכשיר את המקרקעין כמו שצריך, אז זה חוק ההסדרה נועד לזה. חוק ההסדרה כמובן כבר חלק מהדין הקיים. אומנם עכשיו יש עתירה בבגץ נגד החוק, אבל כמובן אני סבור באופן אישי גם שחוק ההסדרה אין איתו שום בעיה ולא צריך לפסול אותו. זאת אומרת, הוא צריך להישאר על כנו. אז זה יכול לפתור את הבעיה השלישית. וזה באמת החידושים המרכזיים של החוק הזה, של הדוח שעשינו. שפורסם למעשה ביום שישי.
מה הסיכוי שאנחנו נראה את כל אותם אנשים שזו תכלית עיסוקיהם ביום יום, למצוא דרכים להרוס עוד ועוד בתים, ואני מתכוון כמובן לארגוני שמאל, חלקם הם מומנים על ידי גופים אירופיים כאלה ואחרים. האם כאשר הם ינברו בין 200 העמודים של המסקנות שלכם, יש סיכוי ככה שהם ימצאו דרכים להתפלפל ולהילחם עם מה שאתם מציגים, אולי בגיבוי של חוק בינלאומי או משהו כזה?
אז קודם כל אנחנו סבורים שהדוח שלנו מבוסס היטב, את חוות הדעת שכתבתי על תקנת השוק, ביססתי אותה על עשרות פסקי דין של בית המשפט העליון בסעיף דומה שנמצא במשפט הישראלי. יותר מזה, ביססתי את זה על בסיס המשפט הבינלאומי. ישנו מקרה בקפריסין שבו טורקיה כבשה את צפון קפריסין והקימה שם מדינה, וגירשו שם 200 אלף קפריסאים יוונים מהבתים שלהם, והביאו 100 אלף מתנחלים טורקים לתוך הבתים הללו, ואחרי 20 שנה בערך, 30 שנה, אותה מדינה שעוד אף אחד לא מכיר בה, הקימה איזושהי ועדה של מעשה, ב-99% המקרים נותן פיצויים לבעלי הבתים המקוריים, ובעלי הבתים האלה פנו לבית הדין האירופי לזכויות אדם, בפסק דין בעניין דמופולוס, וטענו שזה לא תקין כל זה, שטח כבוש, שזה לא תקין, ומה פתאום הוועדה הזאת ונותנת רק פיצויים. קבע בית הדין האירופי לזכויות אדם שלא ייתכן אחרי 35 שנה להוציא את אותם גברים, נשים וילדים, אותם מתנחלים במרכאות, כן, שנכנסו לבתים, להוציא אותם לתוך הבתים הללו. ואם אנחנו עושים מקש למצב שלנו פה היום, אנחנו בכלל לא מדברים על מצב שמישהו נכנס לבית של מישהו, מדובר פה אנשים שנמצאים על מקרקעין שהם בנו עליהם, והיה להם חוזים לגבי המקרקעין האלה, והיה להם לפעמים תוכנית בניין עיר בתוקף, והכל טוב ויפה, ופתאום איזשהו צוות של המינהל האזרחי, בלי מחשבה יותר מדי מה עושים פה בפועל, התחיל לגרוע פה בתים בלי שפלסטינאים בכלל טוענים אז וטוענים היום שהמקרקעין האלה הם שלהם, ופשוט מסמנים אותם כבתים בעייתיים. אז גם מבחינת המשפט הבינלאומי אנחנו עומדים על קרקע יציבה, וכמובן שאני חושב שהדוח הזה ברגע שהוא פורסם, אותם בתים שיש להם בעיה יוכלו להתמודד עם זה משפטית, לאורכי הדין שלהם יהיה על מה להסתמך בטיעונים מול בג"ץ. וגם אנחנו חושבים שגם הפקידות הממשלתית לא צריכה לחכות ולטיל הכל על האזרח התמים שכרגע נקלע לבעיה, אלא צריכה לאפשר לו הליך הרבה יותר מהיר ולא בירוקרטי, כדי להכשיר מחדש את הפסילה שלא הייתה צריכה לעשות מלכתחילה.
מתי הדברים שאתם מציגים בצורה משפטית יהפכו להיות גם פשוט המהלך שאיתו המדינה מתנהלת? במה זה עוד תלוי?
זה רק תלוי בגורמי המדינה, ברשות המבצעת, במשרדי הממשלה השונים, בייעוץ המשפטי לממשלה. הייעוץ המשפטי לממשלה אימץ את רוב מסקנות חוות הדעת על תקנת השוק, אותה חוות הדעת שכתבתי, ואין שום בעיה ליישם את זה. זה פשוט צריך ליישם, להורות לפקידות ליישם את הדברים האלה, וכמובן לעשות את זה בדרך קלה ולא בדרך בירוקרטית קשה. ואם יעשו את זה, אז אפשר יהיה לפתור את רוב הבעיות בדין הקיים. לא מדובר פה עכשיו בחידוש של דין שלא היה.
כן. טוב, אנחנו נראה, זה דרוש לקח כנראה גם קצת אומץ פוליטי ומדיני, ואולי, אולי עם הממשלה הנוכחית הדבר.
דרוש פה קודם כל שהמדינה תעמוד מאחורי, צריך להבין שהיישובים האלה ואת הבתים האלה ואת החוזים האלה עשתה המדינה, וכמו שכתב דוח אלמון לוי, יש פה עניין של הבטחות מנהליות, יש פה חוזים שהמדינה עושה, דרך אגב, יש פה גם סכנה שהמדינה להתאבה במיליארדים, על אותם בעלי בתים שיש להם חוזים המדינה, שפתאום מסתבר שאיזשהו צוות החליט על לגרוע אותם בלי שום סיבה אמיתית, וכבר התחילו תביעות מהסוג הזה. לכן אני חושב שלמדינה לא תהיה שום ברירה, אלא תהיה חייבת ללכת בהליך מנהלי מהיר כדי להכשיר את הבתים, ויש להם את הדין על מה להסתמך, ויש להם גם גיבוי של המשפט הבינלאומי.
טוב, אנחנו נראה את הדברים הללו מתיישמים ככה תקווה בקרוב. הדוקטור חגי ויניצקי, אחד מחברי הוועדה, ועדת זנדברג, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, לי טוב.
יום טוב, שלום.
תודה רבה.
דגלי ישראל שהיו תלויים על כלי רכב של כמה מתושבי צפת הושחתו בידי אלמונים במהלך השבת האחרונה. אנחנו רוצים לשוחח עם הרב בניהו ברונר, נשיא ישיבת ההסדר בצפת, רב הקהילה הדתית לאומית בעיר, שגם הדגלים שעל רכבו הושחתו באירוע הזה. שלום הרב ברונר.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב ומבורך. מתי גיליתם את האירוע, תוך כדי השבת או רק אחריה?
לא, אנחנו גילינו את זה משבת בבוקר. זאת אומרת, כשחזרנו מתפילה בליל שבת, הדגלים עדיין היו על הרכבים, וכשהלכנו לתפילה בשבת בבוקר, ראינו את הדגלים פרועים ומושחתים.
ויש הערכות, סך הכל צפת עיר שקטה, אנחנו ככה לפחות מתרשמים.
צפת עיר שקטה, בתקופה האחרונה יש קצת שינוי דמוגרפי כאן בעיר, העיר יותר מתחרדת, אבל השבת היו גם היו הרבה אורחים כאן בצפת, לרגל ל"ג בעומר, אורחים שנשארו מל"ג בעומר וכבר המשיכו לשעות כאן מל"ג בעומר עד שבת, ויכול להיות שזה אורחים שהם לא תושבי צפת. בכל אופן, בכל האזור של השכונה הדרומית היו הרבה יהודים חרדים בשבת, וסביר להניח שזה שייך ל... זאת אומרת, הפעולה הזאת נעשתה על ידי אחד מהם.
והייתם בקשר עם, עם הקבוצות הללו? אני מבין שגם, בין השאר גם אנשי תולדות הארון, שהם ידועים בעמדותיהם הנחרצות כלפי המדינה במשך לא מעט שנים, גם הם היו בצפת, הייתם בקשר איתם? ביררתם אם זה יכול להיות מהם?
אני לא הייתי בקשר ישיר איתם, אבל אחד השכנים דיבר עם מנהל התלמוד תורה שלהם, והם הכחישו כל קשר לעניין, אמרו שהם מחנכים את המיוחד את הנערים ואת הילדים שלהם לא לעשות דברים מעין אלה, ואם הם היו תופסים מישהו שעשה את המעשה הנורא הזה, הם היו מסלקים אותו מהתלמוד תורה. הם סיפרו שהם גם עשו איזשהו בירור פנימי ביניהם, וזה לא אחד מהם, אבל עוד פעם, קשה לדעת, היו פה עוד קבוצות שהתארחו כאן בשכונה הדרומית ובכלל בצפת.
יש, זאת אומרת, אין לכם כרגע קצה חוט כלשהו, יש איזשהו קשר עם המשטרה או עם גורמים כאלה?
אנחנו לא הראינו את המשטרה בעניין, יש לנו ספק אם המשטרה תיכנס, בסך הכל למצוא דבר כזה, זה כמו מחט בערימה ששחט, בגלל ריבוי גם התושבים וגם האורחים שהיו כאן. בכל אופן, אנחנו נפגענו מאוד מהעניין. זה התקשר אלינו לפרשת השבוע, שיש פרשת השבוע הונאת ממון ויש הונאת דברים. אז כאן יש הונאת ממון גזל, אבל השווי של דגלים זה לא כל כך שווי גבוה ויקר, אבל הונאת דברים בוודאי שיש כאן, כי הדגלים מבחינתנו מסמלים קשר מאוד חזק לכל המפעל הציוני ומדינת ישראל, וברגע שאנחנו רואים דגלים קרועים, שכנראה שהושחתו במזיד, הדבר הזה פגע בנו מאוד מאוד קשה. בכל התושבים כאן, במשפחות, כל השבת התהלכנו סביב האירוע הזה.
בכמה דגלים, כמה כלי רכב נפגעו?
מדובר על 3 כלי רכב, ועוד דגל שהיה על אחד המבנים פה, זאת אומרת, בשער, שגם נקרא והופחת, ו... בסך הכל ככה זה עשה רושם פה בכל האזור, כי כל מי שעבר ראה את הדבר הזה.
זאת אומרת, אתם מפאת השבת לא יכולים גם להסיר את הקרעים, ומשום מה דווקא הקוראים הם אלה שהתירו לעצמם את העניין, וככה הדבר הזה נשאר עד סופה של השבת. אותם כלי רכב הם ממש בצמידות?
כן, באותה סמטה, לא חוקים אחד מה... מהשני, כנראה שפשוט מישהו או מספר אנשים שעברו פה עשו את הדבר הקשה הזה.
הזכרת הרב ברונר את השינוי הדמוגרפי שמתחולל בצפת, אז אמנם אנחנו לא מקשרים את העניין שקרה אתמול לאותו שינוי דמוגרפי, אבל בכל זאת, אם אפשר, נשמח לשמוע איך באמת מסתדרים בעיר כל כך מורכבת, שחיה בצפיפות אלה עם אלה, איך מייצרים בכל זאת איזושהי הרמוניה של חיים משותפים?
אני גר בצפת כמעט 30 שנה, ותמיד היו פה קהילות שונות ומגוונות, גם קהילות חרדיות שונות, וגם יהודים שמגדירים את עצמם כיהודים חילוניים, ובסך הכל הייתה אווירה מאוד מאוד נוחה, של כבוד הדדי, למרות שידענו שיש חילוקי דעות, אבל זה לא השפיע על החיים, על מרקם החיים משותף כאן בעיר, אבל יש תחושה בתקופה האחרונה שמשהו משתנה. בפן הזה שנכנסות קבוצות חרדיות יותר חזק לעיר, מתוך איזושהי מגמה להנחיח את עצמם ולהראות שזה בא לידי ביטוי בבינוי, במבנים שעוברים לציבור הזה, בדברים נוספים. אנחנו מבחינתנו נשתדל להמשיך לשמור על חיים תקינים כאן, כי בסך הכל צפת עיר נפלאה, עיר שיש בה הרבה קדושה והרבה היסטוריה ונוף ואוויר, והרבה יהודים מכל רחבי הארץ והעולם נוערים אליה. אנחנו מקווים שנוכל להמשיך לשמור על מרקם החיים היפה שהיה עד עכשיו. אנחנו בוודאי כתושבים כאן זקוקים גם להנהגות של העיר שיסייעו לנו להמשיך ולשמור על המרקם היפה הזה.
אותן קבוצות שמגיעות עכשיו, הן מגיעות בעקבות איזושהי הנחיה? פעמים אנחנו רואים את זה בכל מיני שכונות ברחבי הארץ, שיש איזשהו אדמור או איזשהו רב מוביל שאומר, כרגע חשוב לנו להגיע למקום הזה בגלל תנאים נוחים, בגלל מחירים נוחים, או כל סיבה אחרת, ואז נוהים למקום. יש כאן איזושהי אמירה של מישהו?
אני לא מכיר אמירה של הנהגה או אדמורים שקוראים לאנשים להגיע, למרות שיכול שזה קיים. אבל בתוך הציבוריות החרדית יש ידע על כך שהחיים בצפת באמת יותר זולים, מחירי הדירות יותר נמוכים מאשר במקומות אחרים, ויש פה גם אופציה לחיים רוחניים שמתאימים לציבור החרדי. אנחנו גם שמחים על זה שיש בצפת אווירה רוחנית, יש בתי כנסת, בתי מדרש, אז כל זאת אומרת, השילוב של הגורמים האלה הם בעצם מושכים לכאן אוכלוסייה חרדית מכל רחבי הארץ. אנחנו היינו שמחים אם באמת היו מגיעים לפה עוד קבוצות שהן לאו דווקא חרדיות, כדי שבאמת האיזון יוכל להישמר כאן. כי אם קבוצות מסוימות פה בעיר ירגישו מיעוט, ירגישו גם שמגבילים את צורת החיים שלהם ומסתכלים עליהם בצורה לא כל כך יפה, אז אני מתאר לעצמי שתהיה פה הגירה שלילית של אותם קבוצות, כמו שהדבר הזה קיים בעוד ערים בארץ.
זה החשש שאתם באמת פועלים, אתם מגיעים למקומות נוספים ברחבי הארץ וקוראים לאוכלוסייה, נקרא לזה דתית לאומית או אחרת שתגיע?
אנחנו מתכננים, האמת היא שעשינו את זה לפני למעלה מ-20 שנה, והצלחנו באמת להביא לפה עשרות משפחות. בשנים האחרונות שמחנו על זה שרוב המשפחות באמת מגיעים לפה בצורה טבעית, סטודנטים, אנשים שבאים ללמוד פה בעיר, אבל הם בדרך כלל לא נשארים פה בעיר. בתקופה הקרובה אנחנו מתכננים פה כמה ממנהיגי הציבור הדתי-לאומי, באמת לשבת ולתקס עצה כיצד לגייס ציבור דתי-לאומי שיבוא לגור ולהשתקע פה, כי בסך הכל זה מקום נפלא למשפחות צעירות. כמובן שבמקביל צריך לדאוג למקורות פרנסה, לקורון דיור ודברים נוספים שכל גרעין וקהילה בארץ זקוקים להם.
כן. טוב, אנחנו נצפה ונאחל לבשורות טובות מכיוונכם מצפת, לכמה שפחות אירועים מהסוג המתוח הזה שאנחנו מביאים היום, ושיהיו ימים טובים ומאושרים. הרב בניהו ברונר, נשיא ישיבת ההסדר בצפת, רב הקהילה הדתית לאומית בעיר, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, כל טוב.
כל טוב, שלום. כאב הראש החדש של מערכת הביטחון סביב רצועת עזה הם רחפני החבלה ועפיפוני החבלה. אנחנו רוצים לשוחח על ההתמודדויות האפשריות של המערכת עם הכאב ראש הזה, ואיתנו נמצא על קו הטלפון יוסי גופר מקבוצת קבוצת אורד המשווקת טכנולוגיה ישראלית נגד רחפנים. שלום לך יוסי.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אז זה נדמה כאילו אי אפשר לעשות שום דבר נגד הקטנטנים האלה, אבל לכם יש פתרונות להציע.
קודם כל, יש הרבה מה לעשות נגד נגד המוצרים האלה, או נגד האיום החדש הזה. האיום החדש הזה הוא איום, אפשר לקרוא לו איום גם בארץ, גם בעולם, כי הנושא של הרחפנים הוא נושא שתפס תאוצה משלוש סיבות עיקריות. קודם כל, המוצרים האלה הם מוצרים יחסית זולים ונגישים, וכל אחד יכול להשיג אותם בלי הרבה מאוד, בלי הרבה פיקוח ובלי הרבה צורך בכל מיני ברישיון וכזה או אחר. המוצרים עצמם, הטכנולוגיה כל כך מתקדמת שהמוצר עצמו, הרחפן עצמו, יכול, יש לו יכולות לעשות כמה וכמה דברים שיכולים להשתמש בהם לשימושים טובים כמו שאנחנו עושים, אבל יש בו גם שימושים ואיומים אחרים שהוא תומן בחובו בגלל הטכנולוגיה ובגלל האפשרות הפשוטה יחסית להשיג אותו. כגון צילום, כגון הקלטה, כגון נסיעת מטען וכו' וכו'. אז עד כאן זה האיום. מה שעושים כנגד האיום הזה, וכמו שציינת בפתיח, יש היום מערכות הגנה בפני רחפנים של התעשיות הביטחוניות הישראליות. אני יכול לדבר בשמי ובשם אורד, יחד עם MCTEC, שפיתחה מערכת הגנה בפני רחפנים, שהיא יודעת קודם כל לזהות, לדעת שיש רחפן בפרימטר באזור. לא פשוט לזהות רחפן בעין בלתי מזוינת, כי הוא קטן, הוא כמעט ולא שומעים אותו מ-200 מטר, אתה אפילו לא יודע שהוא קיים. אז יודעת לזהות עד טווח של 3.5 קילומטר מהאזור המוגן, שזה טווח מאוד מאוד גדול, כל גודל של רחפן, בכל שחם. שחם, למי שלא מכיר, זה שטח חתך מקם, וככל שהפריט או הכלי טייס הוא יותר קטן, הוא מייצר שטח חתך הרבה יותר קטן וקשה לעלות עליו. אז המערכת הזאת יודעת לזהות גם מיקרו רחפנים מטווח של 3.5 קילומטר.
מה הגדרה של מיקרו רחפן?
מיקרו רחפן זה רחפן כף יד אפילו. כמו כן, אתה לוקח כף יד, בגודל הכף יד זה רחפן קטנטן. יודעת לזהות אותו, יודעת לעקוב אחריו באמצעות מצלמה אלקטרו-אופטית שמאפשרת למפעיל שלו גם ויזואליות של התמונה, ויזואלית, תמונת וידאו למעשה של המטרה, ובסופו של דבר גם להעסיק אותה. אנחנו מדברים על העסקות הרכות. יש גם תצורה של המערכת להעסקות
רגע,
קשות,
המילה הזאת שאתה משתמש בה כאילו היא בשבילך חלק מהסדר יום, מה זה העסקות הזה שאתה מדבר?
אני אסביר. העסקה רכה, זאת אומרת הפלה רכה של הרחפן. במקרה הזה, בשימוש שאני מדבר עליו, זה באמצעות ג'יימר, על ידי זה שאנחנו משבשים למעשה, קוטעים את תקשורת הרדיו של הרחפן, ועל ידי זה שקוטעים אותה בכל תצורות התקשורת שלו, אנחנו למעשה מאבדים את השליטה של המפעיל שלו על הרחפן, ויודעים להביא אותו לאזור מבטחים. יש רחפנים שלא צריכים...
זאת אומרת, אנחנו לא רק משבשים לא את היכולת להשתלט, להמשיך ולשלוט, אלא אנחנו מעבירים את השליטה אלינו.
בדיוק.
זה לוחמת סייבר בעצם.
זה סוג של, כן. ברגע שאני משתלט לו על התדרים, בצורה כזאת או אחרת, אני יודע קודם כל לנתק אותו מהמפעיל שלו, ולעשות לו הומינג מחדש. הרחפנים, כל הרחפנים בעולם, ברגע שאתה מנתק אותם, הם יודעים לחזור חזרה הביתה. זה מה שנקרא בשפה המקצועית הומינג. ברגע שאתה מנתק אותו ואתה משתלט לו על ההומינג, אתה גם דואג שאותו רחפן שאסף עליך מודיעין כזה או אחר, יגיע, קודם כל ינחת במקום בטוח ולא באזור המוגן, וגם תוכל לדעת מה הוא תמן בחובו ומה הוא לקח איתו. כמו שאמרתי, אז העסקה היא עסקה רכה, זאת אומרת שלא מפילים אותו הפלה פיזית. יש גם אפשרות להפלה פיזית באמצעות לייזר או באמצעות טיל אפילו, אבל זה לא בשימושים אזרחיים או סמי אזרחיים. אנחנו מדברים כרגע על העסקה שהיא באמצעות ג'יימר, באמצעות שבש. מה שטוב במערכות האלה, או היתרון שלהם קודם כל, זה האפשרות והפריסה המהירה שלה. הטווח שהיא יכולה לגלות ולעקוב, היא יכולה להיות מופעלת גם בתוך אזור עירוני. זאת אומרת שאני לא צריך קו ראייה, line of sight, מה שנקרא בשפה המקצועית, בין המקם או בין האנטנה לבין הרחפן. היא יכולה לזהות רחפן גם מאחרי בניינים או מבנים, ללא צורך בקו ראייה. ולכן היא מתאימה מאוד גם לשימושים עירוניים בסמוך לערים, לאו דווקא בשטח פתוח. אנחנו מאוד מאוד לוחצים להכניס את המערכות האלה בארץ. בינתיים נעשית פעולת רגולציה של כל הגורמים ששותפים לעניין הזה כדי לאפשר ולהכניס מערכות כאלה בארץ. בעולם זה כבר קיים ונמכר.
שלכם עצמכם בעולם?
סליחה?
שלכם עצמכם נמצא בעולם כן, או כן, מקבילות?
כן, המערכת הזאת נמכרה בעולם, משמשת גופים וצבאות בעולם, ואנחנו מאוד מקווים שזה גם ייכנס בארץ.
אז אני יודע שזה לא הכי מנומס מצידי לשאול אותך, ואני חייב, מה יש למתחרים שלכם בתחום הזה? זאת אומרת, כשאתם מן הסתם מציגים הצגות מערכת הביטחון, אתם צריכים לדעת מול מי אתם מתחרים.
ברור. כשאני מדבר על להכניס בארץ, אני מדבר על להכניס בכלל מערכות הגנה בפני רחפנים של התעשיות הביטחוניות. ואמרתי בכוון, מראש אמרתי תעשיות ולא רק אנחנו. אנחנו נדע להתמודד בעלות תועלת בכל מערכת שתינתן פה, ובלבד שיתחילו להכניס מערכות ישראליות, אם זה שלנו, אם זה של התעשיות הביטחוניות האחרות, שמוכרות לרובנו. אבל היתרון שלנו מתבטא בכמה דברים, מתבטא ביכולת בטווח של הגילוי, וכמובן בסופו של דבר בעלות תועלת.
אתה אומר שאתה בכלל מצפה שהמערכת תיקח קודם כל בכלל מערכות ישראליות. כי מה, למה זה עדיין לא קורה? זאת אומרת, לכאורה הדבר מאוד מאוד פשוט, זה נמצא מתחת לאף.
זה לא קורה כי הנושא לא הוסדר ברגולציה בארץ. אנחנו טענו ואנחנו טוענים בהרבה מאוד פורומים שמחכים שיקרה משהו כדי שבאמת יכניסו טכנולוגיה ישראלית מוכחת לעבודה פה. אפשר להגיד שאחרי שפנינו...
מה זה משהו יקרה? שיקרה פה אסון? זה מה שהם חכים?
כן.
ואז יגידו, בעצם יש לנו מגננת רחפנים מחברה זו או אחרת, ובוא ניקח את זה? רק אז?
תראה, אני לא רוצה להיות החלטי, אבל בינתיים, כמו שאמרתי, לא קרה שום דבר בעניין הזה. מערכות כאלה קיימות ונמכרות בעולם, לצערנו לא נמכרות עדיין בישראל בגלל נושא הרגולציה וההסדרה הזאת. אני יכול להגיד שלאחרונה התחיל לזוז משהו בעניין הזה, ונתנו לאחת הרשויות לרכז עבודת מטה בנושא ולהתחיל לעשות דמת, דרישה מבצעית ומכרז וכו' וכו'. אבל עד שזה יקרה, בינתיים אנחנו ללא מענה פה.
זאת אומרת, אותה רשות עם אין פיילוט לכל השאר? כרגע?
כן. אותה רשות, תדאג להם, מה שנקרא, תעשה דוקומנטציה של כל העסק הזה, ותאפשר להתמודד ולמכור מערכות כאלה בארץ.
אבל עד שזה יקרה,
אני יכול להגיד נכון, אני יכול להגיד שנדבג, נמל תעופה בן גוריון, נסגר באחרונה 3 פעמים, אם מישהו זוכר או לא זוכר, כתוצאה מרחפן שריחף וסיכן תנועת מטוסים. 3 פעמים זה קרה שנדבג נסגר לשעה עד שעה וחצי, כי ילד בן 17 שיחק עם רחפן, וזה מאוד מאוד מסוכן. יש אמצעים שאפשר לגלות, יש אמצעים שאפשר קודם כל לזהות שיש רחפן בסביבה, ואפשר לעשות יותר ממה שנעשה היום.
ומה שבעצם הופך את הרגולציה לכזאת מסובכת, זה מה? צריך להכין אנישה בעצם, בשביל זה אנחנו צריכים לגייס את משרד המשפטים, צריך לגייס, לארגן אכיפה, צריך את המשרד לביטחון פנים, צריך את משרד קיצור, צריך שכולם יתחילו לחשוב על הכיוון,
בדיוק ככה. ואני אומר שוב, התחיל לזוז משהו שם, יש גוף אחד שקיבל את האחריות לתכלל את זה, ואני מאוד מקווה שהעסק יזוז קצת יותר מהר לפני שיקרה פה משהו, כי זה רק עניין של זמן.
כן, אגב, הזכרנו בתחילת הדברים שכאב הראש של מערכת הביטחון הוא לא רק הרחפנים, אלא כרגע גם, ואולי בעיקר קצת, האפיפונים וכל מה שהם עושים בשדות לזה, שזה לא משהו טכני, טכנולוגי, לא מתכות מרופפות, עדיין אין לכם פתרון מן הסתם.
לא, זה משהו שהוא, זה סוג של ניסוי ותהייה שעושה הצד השני, באמצעים טכנולוגיים מאוד מאוד קשה לו, אז הוא פונה לאמצעים פרימיטיביים של אפיפונים. אני מניח שימצא פתרון גם לזה. אני גם מניח שהעסק הזה לא יתפוס תאוצה, כי אחוזי ההצלחה שלו הם גם כאלה שזה לא... זה לא זה, הוא תלוי ברוח, הוא תלוי ביום מתאים, הוא תלוי בהרבה מאוד דברים.
כן. טוב, נקווה שהדברים יועצו, נקרא לזה כך, על ידי המערכות השונות, כן. על ידי המשרדים השונים, ושמישהו יבין את הדבר לפני שיהיה מאוחר מדי.
בדיוק.
יוסי גופר, בדיוק. קבוצת אורד, שיווק טכנולוגיה ישראלית נגד רחפנים. תודה רבה לך.
תודה. תודה רבה לכם ויום טוב.
יום טוב שלום. במעמד שר החוץ של טנזניה ושרת המשפטים הישראלית, הילד שקד תחנך ביום שלישי ברמת גן שגרירות טנזניה בישראל, ואנחנו רוצים לשוחח עם קונסול הכבוד של טנזניה בישראל, קסביאן נוריאל צ'ירית. שלום לך.
שלום רב, בוקר טוב.
מה הביא להחלטה הזאת פתאום?
זו דרך ארוכה שהסוף שלה מוצלח. היו יחסים לישראל עם טנזניה שהם הסתיימו סופית ב-1973, ביום כיפור. המנהיג של טנזניה באותו זמן, שהוא אבי האומה שלהם, הבן גוריון שלהם, ג'וליוס נירה, אמר, ישראל פלשה לאפריקה, אני הולך עם אחינו האפריקאים, זה היה האמרה שלו, והוא ניתק את היחסים עם ישראל. וישראל, שהיה לה שם שגרירות, עזבה את השגרירות, להם לא היה עדיין מעולם שגרירות בישראל. זה אירוע ראשון והיסטורי.
אז מה, הייתה לנו שגרירות ולא הייתה שגרירות נגדית?
כן, זה קורה, תראה, אתה יכול לראות שכרגע הם פותחים שגרירות, צחוק הגורל, ולנו אין שגרירות קבע בטנזניה. אבל כן הייתה, כי הייתה פריחה מאוד גדולה של היחסים בשנות ה-60 עם אפריקה. ואכן הייתה שגרירות שאגב ברבות הימים היא הפכה להיות השגרירות האמריקאית, וב-1998 אל-קאידה בפעולה הראשונה שלו, אפשר להגיד בעולם, חוצץ את השגרירות בדר אס-סלאם בטנזניה ובניירובי קניה. ואגב, בניירובי קניה היו מאות הרוגים, בדר אס-סלאם היו 12 הרוגים, שזה גם הרבה, אבל כולם הללו את ישראל, כי אמרו, השגרירות הזאת נבנתה על ידי סולל בונה.
אהה, זאת אומרת, גם כשפוצצו אותה, אז זה היה גם כן סמל מבחינתם של אל-קאידה?
זה היה הפעולה של אל-קאידה ב-1998.
ואז הם זכו שפה בעצם מי שהקים את זה, זה סולל בונה הישראלית?
כן, תשמע, האהבה והרצה לישראל היא תמיד שם באוויר.
ובשנים האחרונות... ומה זה בא לידי ביטוי האהבה הזאת?
האהבה הזאת, תראה, מצד אחד ישראל השאירה שם הקרקע חשופה לתעמולה, נקרא לזה פלסטינאית. ומאחר והפלסטינאים הם תמיד האנדרדוג, ואותו מנהיג נירה תמיד הלך עם האנדרדוג למען אחינו המדוכאים, אז השלטון כן הייתה לו סימפתיה לפלסטינאים. העם אוהב את ישראל. זה בייחוד החלק הנוצרי שהוא כמעט רוב המדינה, הם אוהבים את ישראל בגלל ההולילנד, בגלל שהם חושבים שאנחנו אנשים מיוחדים, שהם כן מאמינים שנבחרנו על ידי האל. ואני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות, בערך בעשר שנים האחרונות, ועל הגל ההצלחה הזה ישראל רחבה, יש שם תנועה של חזרה בתשובה נוצרית, born again, או אבנגליסטים, ושם באמת הרצה לישראל היא פשוט גבוהה ועל פני השטח. ואני הגעתי לשם בשנת 1999 להקים להם את התחנת טלוויזיה הלאומית שלהם, עד אז לא הייתה. ולמעשה נשארתי שם 10 שנים, והיינו מעט מאוד ישראלים שם, בין 7 ל-12 ישראלים בסך הכל.
וזה היה בשנים, איזה הייתה... שנים?
בין 99 ל-2009. ובעצם בגלל ששגרירות ישראל ישבה בניירובי, נוצר מצב שהייתי הקשר בינה לבין משרד החוץ הטנזני. וככה הידקתי את הקשרים איתם, גם ה... פרויקט של הטלוויזיה הלאומית היה תחת משרד ראש הממשלה הטנזנאי, אז היו לי מאוד, קשרים מאוד טובים עם הממשל הטנזנאי, וכמובן שהתחלנו לנצל את זה לטובת חימום היחסים עם ישראל. אגב, מי שהיכה ככה את המכה האחרונה בפטיש, הכניס את מסמר היחסים לסוף הדרך, זה הפעילות של נתניהו באפריקה.
זאת אומרת, המסעות האחרונים של נתניהו,
כן, בהחלט.
מניבים תנובות גם כמה חודשים אחרי.
בהחלט, בהחלט. גם ישב שם שגריר מצוין בשנים האחרונות של ישראל בניירובי, שהייתה אחראית על טנזניה, בחור בשם יעל, שגם הוא עשה עבודה מצוינת. זאת אומרת, זה מין, אתה יודע, כוחות משולבים שבסוף הם חברו להיות אחד. ומ-2010 אני קונסול כבוד שלהם, בשפה הדיפלומטית, בגלל שלא היה פה שגריר, זה נקרא Head of Mission, ובעצם הצגתי באופן בלעדי את טנזניה, ואני חושב כרגע בצניעות, בגלל שאני הישראלי סלש איש עסקים שישב שם הכי הרבה שנים בטנזניה, שאני מכיר טוב מאוד את התרבות והמנטליות הטנזנאית ואת האנשים, וכמובן מכיר את ישראל, אז הייתי עם גשר בזה.
עכשיו הישראלים מגיעים לשם מן הסתם לטיולים רוב הזמן, זה לא הרבה עושים שם מסחר, או שתקן אותי.
לא, לא עושים מסחר, תראה, המדינה עצמה היא מדינה ענייה, היא הייתה סוציאליסטית, מאואיסטית, הרבה מאוד שנים, עד שבאמצע שנות ה-90 לאט לאט התחילה להיפתח, אבל זה לא נפתח כמו הר געש. ולאט לאט, זה צעדים מאוד קטנים, והמנטליות העסקית שם היא עדיין קצת מאחורה, אבל הפוטנציאל הוא פשוט בלתי נדלה. בכל התחום.
באיזה תחום?
בתקשורת, בביטחון, בחקלאות, בחינוך, בתשתיות של מים ושל כבישים ושל קשרים, הפוטנציאל הוא בלתי נדלה. רק המדינה אין לה מספיק כסף לממן את כל הפעילויות האלה, ואנחנו כל הזמן מנסים למצוא איזשהו צירוף של חברות ישראליות שגם יודעות להשקיע כסף, כי הפירות שם הם בלתי רגילים.
הבנתי. עכשיו, בנושא הזה של טיולים, עד כמה באמת הצעירים הישראלים מגיעים לשם?
תראה, אני יכול לתת לך דוגמה, ב-2010, כשהתמניתי להיות הקונסול כבוד שלהם, היו בערך 3,000 תיירים שנסעו מישראל לטנזניה. היום זה בערך עומד על סביב ה-30,000 אולי יותר, וזה הולך ומתעצן, כי טנזניה היא מדינה מאוד מיוחדת מבחינת הטבע שלה, היא כמעט 1,000,000 קילומטר מרובע, ישראל היא בערך 22,000 קילומטר מרובע, היא מדינה ענקית, יש בה 53 מיליון תושבים, אבל גם שליש מהאריות בעולם גרים בטנזניה. והשמורות טבע שלה, זה 25% מהמדינה הם שמורות טבע, והשמורות טבע זה פשוט, הבריאה. אתה מגיע לשם, אתה מוציא את הראש מהג'יפ ומסתכל מסביב, אתה אומר בראשית. זה נפלא, והפוטנציאל הזה התגלה. חוץ מזה שיש לה את התאים של זנזיבר, שהם גם בעצמם מקומות לבלות בהם, חופי ים, שמהיפים בעולם, אני כל פעם מסתכל על הרשימות של 10 יפים, החופים היפים בעולם, אני ככה מחייך לעצמי, הם לא מכירים את החופים של טנזניה.
תאמר לי, ההחלטה לבצע את המהלך הזה, להקים כאן את השגרירות, היא לוותה באיזשהם מאמצים אולי של מדינות אחרות באפריקה, שניסו אולי לשכנע אותם שלא לעשות את זה, אולי לחצים פרו-פלסטינים או אחרים?
תראה, יכול להיות שהיו לחצים פלסטינים. אגב, השגריר הראשון של הפלסטינאים אי פעם בעולם היה בדר אס סלאם טנזניה. אותו נירר אמר להם, בואו שבו, הנה, שיהיה לכם שגריר. ואמרתי לך, זה קרקע, הייתה קרקע פוריה לפעילות של תעמולה מצידם, כמעט ללא מענה מצידנו. אני מניח שהם לא אהבו את זה, אבל הנשיא של טנזניה, וזה עומד לצידנו, הוא נשיא פרו-ישראלי והוא מאוד חזק. הוא מאוד מאוד עוצמתי במדינה, ואם הוא מחליט משהו, ההחלטות האלה מתבצעות, ואין שום זוזה ימינה או שמאלה. וביוני נשלח לפה השגריר הראשון אי פעם, מיסטר מצימה, והוא בן אדם פשוט הכי טוב שהיינו יכולים לקבל.
ומה זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי שהבן אדם בא עם מוטיבציה מאוד גדולה להרים את היחסים בכל תחום, לא רק הדיפלומטים, העסקיים, החקלאיים, החינוך, הכל. הוא עושה כל מאמץ, הוא עושה כל אבן. הוא מאוד מאוד מרגיש בבית בישראל. אני אגיד את זה בזהירות, הוא מאוד מאוד מחובר למדיניות הישראלית, הוא מאוד פרו-ישראלי, יכול להיות. וזה חשוב לנו וזה טוב לנו. וכמובן שפה הוא קיבל קצת, במרכאות אני אומר, שיעורי בית, דברים שלא, הוא לא הכיר ולא מודע, כמו להכיר לו את רמת הגולן ולהכיר לו בעיניים את רצועת עזה, וכמובן להכיר את ירושלים, ופה משרד החוץ עושה עבודה נפלאה.
יפה, אז מיום שלישי יש שגרירות נוספת ברמת גן, שגרירות טנזניה, כן. אולי היה עדיף כבר שיעשו אותה בירושלים, אולי?
כל אחרי זה להעלות, אומרים,
אתה יודע, חבל.
אתה צודק, אבל הם אומרים, רגע, רגע, קודם כל פתחנו שגרירות, פעם ראשונה, אז אנחנו נפתח אותה איפה שכלל השגרירויות, אז נושא לירושלים עוד לא ממש עמד על הפרק, אבל לאט לאט, זה גם יכול לקרות. צריך קצת להתעזר בסבלנות, הם גם, אתה יודע, מצפים מצדם שישראל תפתח שגרירות גם בטנזניה.
אתה מוכן לתפקיד השגריר שם, או שהיה לך מספיק? אתה מבין מה הבעיה? אנחנו רוצים כולם להיות שגרירים בכל מיני בירות אירופאיות, ואפריקה קצת ככה, תשמע, בוא, אולי,
תקשיב, אני יכול להגיד לך, אני אגיד לך, אני בן 59. בעשר שנים המופלאות של חיי, כן. העברתי אותם בטנזניה. זה עם נפלא, וזה מקום נפלא, וזה מנטליות ותרבות שמאוד אהבתי אותה והתחברתי אליה. אז אתה יודע מה?
אתה תהיה מוכן לשקול, בוא, שיגישו לך משרד החוץ את התנאים, ואתה תבחן את זה.
לגמרי, לגמרי, אני רואה בזה שליחות. אני, תראה, העבודה של קונסול כבוד, היא עבודה בהתנדבותית לגמרי, ואני עושה אותה באהבה גדולה משנת 2010, מהרגע שהטנזניים ביקשו שאני אצג אותם פה, אני עושה אותה באהבה גדולה. ואני באמת משתדל לחבר כמה שאני יכול את ישראל לטנזניה וטנזניה לישראל.
יפה, אנחנו נחכה ליום שלישי, נראה לאן, מה תהיה התמורה הבאה בארצות אפריקה, אולי יבואו עוד מדינות נוספות. קסביאנו רד שיריץ', קונסול הכבוד של טנזניה בישראל, אני מאוד מודה לך על השיחה,
ושיהיה
בהצלחה, יום טוב.
ביי ביי, תודה רבה.
שלום. מחלת הכלבת ממשיכה להתפשט. מתחילת שנת 2018 דווח על 45 מקרים של כלבת, תנים, כלבים, חיות בר, בקר וצון, כולם שותפים באירוע המדאיג והמטריד הזה שמתגלה בעמק ישראל, בעמק המעיינות, גליל עליון, רמת הגולן, ביישובים כפריים וגם בחצרות, ואנחנו רוצים לשוחח על התופעה המדאיגה הזאת וגם על סיכויים לפגוש אותה במרכזי הערים צפופות האוכלוסין. איתה נמצא על קו הטלפון יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, הדוקטור אבי צרפתי, שלום לך.
שלום ובוקר טוב לך ולמאזינים.
קודם כל נרצה שתהיה לנו השוואה לאדם הממוצע שלא כל כך בקי בעניין, מה זה אומר 45 מקרים מתחילת 2018 לעומת שנים קודמות?
אוקיי, אז למעשה תחילת שנת 2018 זה המשך ישיר של סוף 2017, לא רק מבחינת לוח השנה, אלא גם מבחינת הנושא של מחלת הכלבת, ובאמת החל מאוקטובר 2017 אנחנו נוכחנו במספר מאוד גדול של מקרים של כלבת, בעיקר בקרב תנים, אבל גם בקרב בעלי חיים אחרים, שהיו בעיקר באזור העמקים, באזור גלבוע, בית שען, מגידו וכדומה, עמק ישראל גם, ולמעשה כל המקרים האלה הם מוגדרים על ידינו כהתפרצות של מחלת הכלבת. למעשה מדינת ישראל היא מדינה שרגילה לחיות עם מקרי כלבת פה ושם, בעיקר בגליל ובגולן, אבל המקרים האלה היו במספרים מאוד מצומצמים במשך השנים שעברו, בערך כ-19 עד 20, 24 מקרים, ברוב בשנה. המקרים, בשנה,
ברוב המקרים... סביבות ה-20, ואנחנו כבר עוד לא הגענו למחצית השנה, ויש לנו כבר יותר מכפול.
נכון, ובסוף 2017 סיימנו עם 74 מקרים, שבהם היו נושא של כלבת, בעיקר כמובן רוב המקרים הם מסוף 2017, כך שבוודאי אנחנו מדברים על נושא של התפרצות המחלה, ובמסגרת הזו הדבר הזה מטריד ואמור להטריד את מנוחתם של כל הגורמים, משרד החקלאות, משרד הבריאות, רופאים ברשויות המקומיות, רופאים וטרינרים כמובן, ו... ודאי ובוודאי גם תושבי המקום.
ומה הם יכולים לעשות? זאת אומרת, מה לא נעשה, ומה הביא למציאות הזאת שקיימת כעת, ומה צריך לעשות כדי לבלום את התופעה?
אוקיי, אז למעשה נעשו הרבה מאוד מאמצים כדי לבלום את התהליך הזה. אני חייבים להגיד שזה לוקח זמן במסגרת של התפרצות מחלות, במיוחד גם כמו מהמחלות האלה, לוקח קצת זמן עד שכל המאמצים נראים כלפי חוץ, וכרגע יש איזושהי התמתנות מסוימת, אבל עדיין יש לנו את המקרים, ועדיין אנחנו מגדירים את זה כהתנהלות חריגה. נעשו הרבה מאוד חיסונים אורליים, מה שנקרא פתיונות אורליים לחיות בר, ביניהם לתנים כמובן, כדי לצמצם התפשטות המחלה בקרב אוכלוסיית התנים. כלבים וחתולים המוחזקים על ידי האנשים חוסנו, ואפילו נעשה מבצע חיסונים מקיף נוסף לכל האזור. יחד עם זה גם חיות משק, פרות, כבשים וכדומה, בכל האזור הזה חוסנו כנגד כלבת, מה שבדרך כלל לא מתבצע, וכמובן ערנות מוגברת של כל הרשויות, מרשות הטבע והגנים שעוסקת בנושא של חיות בר עד החקלאים, ובמיוחד רופאים ברשויות המקומיות שהם ערניים לגבי כל מה שקורה בהתנהגות חריגה או יוצא דופן של חיות בר. הרי חיות בר בדרך כלל לא אמורות לבוא איתנו במגע ולא אמורות להיות איתנו במגע קרוב. כאשר הדברים האלה קורים, זה אחד הסימנים שמעידים על כך שבעל החיים הזה יכול להיות חולה בכלבת.
זאת אומרת, הם אמורים לשמור על דיסטנס מאיתנו. אם שואל, טן, בכל זאת מתקרב למקום של אוכלוסייה, הוא כבר חשוד.
ודאי. כל בעל חיים כזה, כמו חיית בר, שנראה בסביבתנו, במיוחד אם יש לו התנהגות חריגה, אבל גם אם הוא מסתובב באופן חופשי בחצרות המשקים או בבתים, באזורים המיושבים, ודאי וודאי לא אמור להיות שם, וזה מחשב מבחינתנו כהתנהגות חריגה. על ההתנהגות כזאת צריך לדווח לכל רשות, בין אם זה מוקדי חירום משטרתיים, אבל בעיקר עירוניים, שידעו לתפעל את הסיטואציה הזאת ולבוא ולבדוק באמת לגבי נוכחות של מחלת הכלבת בעניין הזה.
אנחנו יודעים להגדיר לעצמנו מה הביא למצב הזה? זאת אומרת, יש איזשהו מקום שבו מזלזלים בתחום הזה? יש איזשהו פלח באוכלוסייה שלא מתייחס לסכנה, לא מודע לה? מה מביא לדבר הזה מסוף השנה שעברה? מה קרה?
אז תראה, באופן עקרוני, מה שקרה זה פשוט הנחת העבודה אומרת שלמעשה אוכלוסיית התנים באזור העמקים היא מאוד מאוד גדולה, הרבה יותר מבכל אזורי הארץ, למרות שבכל הארץ כבר יש לנו אוכלוסיית תנים מאוד גדולות, אבל שם על אחת כמה וכמה, וזה בעיקר בשל נוכחות או זמינות של מזון. ברגע שיש יותר מזון, חיות הבר האלה מתרבות יותר, ויחידות שטח יכולות להכיל כמות גדולה יותר של פריטים. ברגע שהדבר הזה קרה, יחד עם כניסה של בעל חיים נגוע בעיקר מאזור, מהגבול המזרחי שלנו, הדבר הזה זה בגין כמו לזרוק גפרור לשדה קוצים. ובמסגרת הזאת ההתפשטות של המחלה הייתה מאוד מהירה, והנה מגורם לגורם על ידי נשיכה, כמו שאנחנו יודעים, מחלת הכלבת עוברת, ואז במסגרת הזו הדבר הזה התקדם מהר מאוד. למרות מאמצים שהיו של הרשויות גם בשנים קודמות לבצע חיסונים אוראליים וכדי לנטרל עד כמה שניתן את התהליך הזה, הדבר הזה כרגע לא עלה יפה, ולכן הייתה התפשטות של המחלה. היום עם עלייה בקצב החיסונים האוראליים וגם דילול של אוכלוסיות התנים, הדבר הזה הוא אפשרי יותר, ובמסגרת הזאת אנחנו צופים להתמתנות של התהליך. אבל אני חייב להגיד לאור שאלתך שכן, המחלה הזאת תפסה קצת את כל הרשויות לא מוכנים, כי יש קוצר מאוד גדול בהפניית משאבים לטובת הטיפול במחלה הזו, הן מבחינת הרשויות המקומיות, אבל בעיקר גורמי ממשלה. אני חושב שתוכנית סדורה ומסודרת שתהיה מגובה מבחינת אמצעים ומשרות של רופאים שיוכלו לטפל בעניין הזה, אני חושב שתיתן מענה ותמנע התפרצויות עתידות.
מה הסיכוי שאנחנו נמצא את החבורה הנושכת הזו והמאיימת הזו בתוך הערים הצפופות?
זה יכול לקרות. הדברים האלה הם יכולים להיות בלתי צפויים. למשל, מעבר של בעל חיים נגוע, גם אם אנחנו לא יודעים בהתחלה שהוא נגוע, המעבר שלו לאזורי ערים צפופים יכול לייצר כתוצאה מזה אחר כך הבאה של הווירוס למרכזי ערים. משם כמובן הדבר הזה מאוד מאוד לא נחמד, מפני שההתנהלות במקרים של התפרצות של מחלת הכלבת באזורים מיושבים זו התנהלות מאוד משמעותית, דרקונית, ויש לה השלכות מאוד בעייתיות כלפי בעלי חיים שגרים בסביבה.
זאת אומרת, לא תהיה ברירה אז, אלא להתחיל ממש לראות בכל בעל חיים ולהביא למותו עם כל הצער שבדבר?
אני לא אומר את זה, אבל לא לראות, כמובן, יש לנו כללים ויודעים לעבוד על זה, אבל בוודאי ובוודאי זה ידרוש מאמצים מאוד גדולים מבחינת כל הרשויות הרלוונטיות, ועל אחת כמה וכמה גם תהיה לזה השלכה משמעותית על אוכלוסיית בעלי החיים שגרים בסביבתנו.
והוצאות לא מבוטלות.
ודאי, כן. ולכן בעצם אחד הדברים או הדברים החשובים ביותר שניתן להגיד לכל השומעים אותנו זה כללי זהירות בנאליים שאנחנו יכולים לנקוט כרגע על מנת למנוע את ההתפרצות של המחלה, זה גם בידיים של כל אחד מאיתנו. וזה אומר כמובן שאם אנחנו מחזיקים בעלי חיים כגון כלבים, חתולים, לחסן אותם, לדאוג שהם יהיו מחוסנים כנגד כלבת. חיסון הכלבת כרגע מתבצע פעם בשנה, ואם אנחנו גרים במקומות בעייתיים, איפה ששם התגלו, אז אנחנו חוזרים על החיסון הזה. כמובן, כמובן להימנע.
זאת אומרת, חוזרים באופן ממוקד, ספציפי, בתקופה הזאת, או אחת לחצי שנה באופן
תקופה? לא. בכל מקום שבו היה אירוע של כלבת, מבצעים חיסונים, מה שנקרא חיסוני דחף, חוזרים לכל בעלי החיים שנמצאים במקום. בין אם הם חוסנו לפני חודשיים, שלושה או שנה.
יש בעלי חיים שאסור להחזיק בשום מצב, נכון?
נכון, ודאי. חיות בר אסור לנו להחזיק, ובמסגרת הזו אנחנו לא מחזיקים אותם. אבל כלבים וחתולים הם גרים בסביבתנו, והם בפירוש ובפירוש מהווים את החוליה שיכולה בעצם לקשר בין חיות בר חולות בכלבת לבין אוכלוסיית האדם.
איך אנחנו מזהים חיה כזו שכבר נגועה? הסיפור עם הריר והזנב בין הרגליים, זה דברים נכונים או שחלקם הגדול?
לא, זה לא תמיד. לא, זה לא תמיד. זה מאפיין בעיקר את המופע הקליני של מחלת הכלבת הזוהמת או הרועשת, שהוא לא תמיד ככה. זאת אומרת שבאופן עקרוני לגבי חיית בר, כל התנהגות שהיא לא טבעית לחיית הבר עצמה, כגון התקרבות לאזורים מיושבים, התנהגות של נדידה, נשיכה של כל עצם כזה או אחר, ותוקפנות של חיית בר כלפי בני אדם או בעלי חיים אחרים, היא סיבה מספקת כדי לחשוד בזה. גם החיות שלנו, כלבים וחתולים, קודם כל עלינו למנוע בצורה מוחלטת שוטטות של בעלי החיים האלה, וככה על ידי כך לצמצם אפשרות מגע עם חיות בר שיכולות להעביר את המחלה הזו. כמובן לוודא שהם מחוסנים, וכמובן על כל התנהגות שהיא חריגה, אצל חתולים המחלה יכולה להתבטא במופע פרליטי בלבד, זאת אומרת הבעל חיים כושל, נופל, הוא לא תמיד נושך ומזיל ריר, כך שבאופן עקרוני כל בעיה חריגה של התנהגות יש להפנות אותה לרופא וטרינר, ומשם כמובן הם ידעו לעשות את כל הנדרש כדי לנסות להבחן את המחלה.
ועל כל אלה נוסיף ונסכם בשתי מילים, שלא נדע. הדוקטור...
שלא נדע, ואני חייב להגיד שרק בזכות המאמצים הגדולים של כל הגורמים ביחד, זה לא יכול להיות מבצע של משרד אחד או של רופאים ברשויות בלבד, אלא רק שיתוף פעולה של כל הגורמים האלה בעת תבונה אחת יכול למנוע את ההמשך התפרצות של התהליך הזה. זה פעילות מערכתית, זו פעילות של כל הגופים בארץ, היא לא סביבתית בלבד, והיא לא מוגבלת אך ורק לאזורי העמקים.
כן. דוקטור אבי צרפתי, יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות, אני מאוד מודה לך על הדברים ושנזהר כולנו. תודה.
תודה רבה והרבה בריאות לכולם.
כל טוב.
ביי ביי.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לרב נאיה ברונר, לדוקטור אבי צרפתי, ליוסי גופר, לקסביאן נוריאל צ'יריץ', לדוקטור חגי ויניצקי, לפרופסור יובל אלבשן, לכם על ההזנה, עשו בחלימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.